שלושה שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים 104.9, 105.3, התדר שלנו בעמוד הפייסבוק הוא כאן תרבות, ואנחנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד אודי, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואת הצופים של כאן 11 עד השעה 8, עם מין סוג של תוכנית בוקר מדעית, אבל יותר מזה, כי אנחנו עוסקים במוצא האדם, ומי שמלווה את השידור הזה היא דוקטור יונת אשחר, ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ואם אני אדייק בטייטל, את חוקרת או דוקטור להתנהגות בעלי חיים וחוקרת קופים.
כן, הדוקטורט שלי היה על קופים.
אז איך הם מתנהגים, הקופים? את חוקרת התנהגות של קופים, נכון?
כן, או לפחות חקרתי בעבר.
איך הם?
הם מתנהגים בדרך כלל בנחמדות אחד לשני.
כן, אני שמעתי על זהו, שהרבה פעמים יש זעם, יש אלימות שם, זה לא משהו שאנחנו נמצאנו.
לא
ממש. אז ממש עוד מעט נעסוק במוצא האדם, אחת השאלות המרתקות שקיימות. נעסוק בשאלה מי היו הניאנדרטלים, האם הם חיים היום בינינו, תשובה מפתיעה, תהיה כאן, והאם רק אנחנו, בני האדם, השתמשנו בכלים, או שעוד בעלי חיים, אולי גם השימפנזים, האם לכולם לנו הייתה אם אחת משותפת, סוג של חווה, לא תאמינו, אבל קצת כן. בואי נעשה ספוילר לעניין הזה, וגם נעסוק בדברים שהם אוף טופיק, זאת אומרת לצד הנושא. כמו למשל, מדוע העובר של בני האדם מתפתח בתוך נוזל? זה לא טריוויאלי. ומי היו ההוביטים מאינדונזיה? שלל שאלות מרתקות שנעסוק בהם. אתם תלמדו כאן לא מעט. נספר לכם מי עמל על המשדר הזה. הצוות התוכנית הוא נתיב רובינזון, ענת אורי, אבי שמי. תודה רבה לטכנאים, גם חן עוז וגם יואב כהן. המאפרת דניאלה בן יאיר. תודה רבה ליגל שפירה, תודה רבה לארי בן דוב. בואי נתחיל מההתחלה. אנחנו מדברים על מוצא האדם. כן. רגע לפני שנשמע את השיר הראשון, אוקיי, איך הכל התחיל? ספרי לנו על השושלת. בדרך כלל הרי יש שם התפצלויות, הומו ספיאנס, הומו וכולי.
כן. אז אתה זוכר את
הומו, קחי את זה מכאן.
יאללה. אתה זוכר את
אגב,
התמונה?
אגב, רק עבור הצופים שלנו והמאזינים, המילה הומו שווה אדם,
כן,
נכון?
כן, פשוט אדם.
אוקיי, בבקשה.
אתה זוכר אולי את התמונה שאתה בהרבה בתי ספר, ועדיין די נפוצה, שבה רואים את התקדמות האדם, שמתחיל ממשהו שנראה כמו שימפנזה, ואז בן אדם שעומד חצי זקוף, חצי כפוף, ואז הוא הולך ומתיישר, ואז פתאום נהיה לו כלי ביד, וככה יש שרשרת שמובילה
אז הנה דוקטור יונת
מהשימפנזיה אל אדם.
נכון, את צודקת. בדרך כלל מה שאנחנו מכירים, או את נגיד הסטיגמה, או הארכיטיפ של התפתחות האדם, זה משהו מאוד קופי וחפוף, נכון? שהולך ומזדקף לאט לאט, הופך לפחות ופחות קופי, מצטרפים אליו כל מיני כלים, לפטופים, טלפונים חכמים.
ובדרך כלל בסוף יש איזושהי בדיחה היום, כשאתה רואה את זה באינטרנט.
עלית על הטריק של הממי ברשת.
בדיוק.
אז האם זה כך באמת? אנחנו סוג של התפתחות מקופים? אנחנו לא ממש התפתחנו מקופים.
אז יש פה סוג של התפתחות מיצור שהיה לפחות דמוי קוף, או כנראה די דומה לשימפנזם בן זמננו, אבל ההתפתחות הישירה הזאת של אחד מוביל לשני, מוביל לשלישי, מוביל לרביעי, מוביל לחמישי, זה משהו שאני רוצה שהמאזינים שלנו ינסו לשכוח אותו.
זאת אומרת, אין התפתחות לינארית או של קפיצה כמו סדרה חשבונית כזו של קוף, פחות קוף, פחות קוף, פחות קוף, כמעט בן אדם, אדם, אדם מדליק.
בדיוק.
לא. אז מה כן?
יש הרבה, אין בעצם שרשרת של אחד לשני. מה שיש פה זה משהו כמו יותר שיח. אם אנחנו חושבים על האב הקדמון שלנו ושל השימפנזים, שכנראה חי בין 5 ל-7 מיליון שנה לפני מה שאנחנו חיים היום, אנחנו בעצם אומרים שיש התפצלות, שושלת אחד שהובילה לשימפנזים ולבונובו, שושלת אחד שהובילה אלינו, אבל היא לא הובילה אלינו בקו ישר.
רגע, אז קודם כל יש, בואי נסרטט כאן הבחנה, את לא מדברת, את אומרת שאנחנו לא התפתחנו מהקופים, כמקובל להשליך בשיחות סלון את פריט המידע הזה, אלא היה איזשהו אב קדמון משותף.
כן, שנראה די כמו שימפנזה. אנחנו בני דודים של השימפנזים.
זאת אומרת, מוצא אדם לא מהקוף, אלא מאב קדמון, שהוא היה קצת קוף. אוקיי, והוא היה קיים?
הוא היה איזשהו יצור כזה, כן. הוא היה באמת קיים יום אחד, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא נראה ואיך הוא התנהג. אנחנו מניחים לפי מאובנים מהתקופה הזאת שהוא היה די דומה לשימפנזה. אז שימפנזים בני דודים שלנו, אבל יש לנו גם הרבה מינים אחים, אפשר לקרוא לזה, או בני דודים אחרים, שהיו בשושלת שלנו. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על ההתפצלות מהשימפנזים, הם היו בצד שלנו של ההתפצלות, והתפצלו אחד מהשני, והיום יש רק אותנו. בעצם רק המין שלנו שרד.
איך קוראים למין שלנו?
המין שלנו נקרא הומו סאפיינס.
הומו סאפיינס? מה המשמעות המילה סאפיינס?
סאפיינס זה חושב. אז אנחנו, האדם החושב.
ייחסנו לעצמנו את היכולת לחשוב. למה? האדם הקדמון או האב הקדמון שלנו הוא לא יכול היה לחשוב? זה קצת יומרני, לא?
זה קצת די יומרני. אגב, יש כאלה שטוענים שהנאנדרטלים, שדבר אליהם אחר כך, הם תת מין שלנו, והם הומו סאפיינס נאנדרטלוס, ואנחנו הומו סאפיינס סאפיינס, שזה הכותב המדע הפופולרי והביולוג סטיבן ג'יי גולד פעם תרגם כהאדם החושב שהוא חושב.
מעניין.
אז כן, אנחנו קצת...
זאת אומרת, עם זה אין לי בעיה. זה שאנחנו חושבים שאנחנו חושבים, זה נשמע הגיוני.
כן, עם השם הזה קצת עפנו על עצמנו.
אבל את אומרת שהנאנדרטלים יותר קשורים אלינו או קרובים אלינו ממה שחשבנו.
כן, אני חושבת שבואו נחזור אבל...
אז בואו נתחיל מההתחלה, כן, אז בואו נתחיל מההתחלה. אז יש אב קדמון, מאחר ואנחנו גם בטלוויזיה, אבל ללא אמצעים שמאפשרים לנו להמחיש, אין כאן גרפיקה, אין כאן יכולת של CGI או יכולת של הולוגרמות, אז בואו ננסה לסרטט קולית את השרשרת, וכמובן עבור המאזינים שלנו זה קשה אף יותר.
אז שוב, זה לא בדיוק שרשרת, כי אנחנו לא יודעים
נכון,
בעצם אם
אילן,
הם...
סליחה, צודקת.
השיח
נכון,
של
ה... נכון, אז מי עמד בראש? השם. אב קדמון.
אב קדמון של השימפנזים, ואז יש כמה מינים שאנחנו יודעים עליהם ממאובנים, שהיו די קרובים לתקופה הזאת של הפיצול מהשימפנזים, אז היו די קרובים לאב הקדמון שלנו, אחד שנקרא ארדיפיתקוס, פיתקוס זה קוף אדם.
ארדיפיתקוס.
יש אחד שנקרא אורורין, יש אחד שנקרא סהלה פיתקוס, כל מיני שמות, זה לא ממש ישנה.
פיתקוסים כאלה.
אנחנו לא יודעים מהם הרבה. זה היה מאוד מעניין לדעת, למשל, אם הם הלכו על שתיים, או אם הם הלכו כמו שימפנזים, אם הם השתמשו בכלים או לא. אבל מרוב המינים האלה, כל מה שיש לנו זה איזו חתיכה של עצם וכמה שיניים. אז אין לנו בעצם מושג איך הם נראו. אנחנו יודעים שהיו מינים כאלה, ואנחנו לא יודעים... כמעט שום דבר.
סתם שאלה שרלוונטית לנו, מי מהם הוא האב הקדמון שלנו?
אין לנו מושג.
לא יודעים.
אין לנו מושג. זה בדיוק העניין. אנחנו יודעים המון מינים, אבל אין לנו מושג מי היה בשושלת הישירה שהוביל אלינו, מי היה ענף צדדי. אנחנו פשוט לא יודעים.
עכשיו, יש כאן הערה מעניינת. אנשים רבים חושבים שבאמת את יוצאת נגד המחשבה הזו שאנחנו התפתחנו לינארית, או בצורה כרונולוגית כזו. ואנשים רבים חושבים שהיה איזשהו קוף שהתפתח והתפתח, ואז לא היו יצורים אחרים במקביל. זאת אומרת, הייתה התפתחות והשמדה של היצורים האחרים. וזה גם לא נכון, נכון?
זה לא נכון. חיו כן יצורים. חיו הרבה מינים יחד, לפעמים באותו מקום, לפעמים במקומות אחרים, בו זמני. שעכשיו זה קצת כמו הגזעי כלבים. יש לך דוברמן, יש לך פינצ'ר, זה לא אומר שהדוברמן החליף את הפינצ'ר. הם שניהם התפתחו מאותו מקור בעצם.
אז רגע לפני שנשמע שיר, רק ספרי לנו איך זה יכול להיות שבסופו של דבר מי ששרד, אני משער, אולי אני טועה, זה אנחנו, האדם החושב, נכון? איך קוראים לאדם החושב?
הומו סאפיינס.
הומו סאפיינס, נכון, אנחנו ושימפנזים בשפה. איך זה יכול להיות ש... זה מה שנשאר מכל השיח הזה?
אז קודם כל, 99% מאמינים שאי פעם חיו על כדור הארץ נכחדו. הכחדה זה דבר שקורה, הרבה.
קורה והוא הכרחי כנראה.
והוא כנראה הכרחי. איך רק אנחנו נשארנו? ככה זה קרה. יש אנשים שטוענים שאנחנו עזרנו להכחדה של חלק מהמינים המאוחרים יותר, מהמינים המוקדמים יותר לפחות, זה לא שמתנו כנראה. אבל אין ממש תשובה לשאלה הזאת, חוץ משהכחדה זה דבר די נפוץ.
הכחדה זה דבר נפוץ, פחות נורא ממה שחושבים? זה חלק מהאבולוציה.
זה חלק מהאבולוציה.
טוב, אנחנו כבר למדנו שלא הייתה התפתחות כרונולוגית או לינארית בין קוף לאדם, אלא היה ככל הנראה מדובר באב קדמון, ואז התפצלות, שיח, והיו הרבה מאוד מינים, נכון, אני ניסיתי לסרטט פה בזמן השיר, שלל שמות של מינים וכו', כשבסופו של דבר אנחנו ההומו סאפיינס, האדם החושב, בעיני עצמנו רק אנחנו מסוגלים לחשוב.
רק אנחנו.
ביקורת קשה, אבל היו אחרים כמובן, נכון?
היו גם אחרים.
ועוד אמרת לי שהניאנדרטלים שהרבה נוהגים לדבר עליהם, הם נכחדו לא מזמן.
ממש לא מזמן, לפני משהו כמו 40,000 שנה. ואם זה לא היה קורה, היו עכשיו לצידנו ניאנדרטלים.
זה טוב לנו.
אין לי מושג איך אנחנו היינו מתייחסים אליהם, איך הם היו מתייחסים אלינו, זה שאלה טובה.
אנחנו נדבר עליהם בהמשך, כי הם לא ממש נעלמו, נכון?
הם לא לגמרי נעלמו, והם היו קרובים אלינו יותר משאנשים חושבים.
כן, מאוד. אנחנו מיד נבין את הדברים הללו. רגע, לפני שנדבר על שלל גרסאות של לא רק בריאת העולם, אלא התפתחות האדם או בריאת האדם, כי הרי לא רק המדע מנסה להתמודד עם השאלה הזו, גם כל מיני מיתוסים, תיאולוגים וכולי, גם דתות שונות. בואו נדבר לרגע על המין האחרון שהתגלה. אנחנו מדברים על הרבה מאוד מינים שבסופו של דבר סוג של אנשים, נכון, אבל לאחרונה, מה המין האחרון שהתגלה?
המין האחרון שהתגלה התגלה לפני שנה וחצי.
לפני שנה וחצי, זאת אומרת...
שנה וחצי, ב-2015, זאת אומרת שכל הזמן מגלים עוד ועוד מינים חדשים.
מה זה אומר?
זה אומר שבאמת אנחנו עדיין לא לגמרי יודעים, בגלל שמאוד מעט מאובנים באמת נשמרים, מאוד מעט עצמות נשמרות, ואנחנו יכולים לראות אותם היום. זה אומר ש... כל יום בעצם יכול קצת להתהפך, או לפחות לשנות את התפיסה שלנו של איך התפתחנו, כי כל יום יכולים לבוא גילויים חדשים וממצאים חדשים. וזה גם הרי שאנחנו באמת, אנחנו לא יודעים, כמו שאמרנו, מי האב הקדמון הישיר שלנו. אין לנו שום דרך לדעת את זה. וכל פעם שאנחנו מגלים עוד מין, אז יש בעצם עוד שאלה איך הוא קשור אלינו. והתשובה היא שאנחנו כנראה לא ממש יודעים. זה איזושהי משפחה מסובכת ומסועפת.
משפחה מאוד מסובכת, אבל אנחנו כן יודעים להגיד שאנחנו והקופים, אנחנו סוג של בני דודים של הקופים, וכן יש התנהגויות משותפות בינינו לבין קופים, נכון? יש מאפיינים, כמובן אנטומית אנחנו דומים להם, אבל לא רק.
לא, יש הרבה התנהגויות שאפשר לזהות בקלות, כשעובדים עם קופים למשל, או כשאתם רואים קופים, אפשר לזהות בקלות... התנהגויות או סימנים שהם עושים אחד לשני, כי הם קצת דומים למה שאנחנו עושים. אחד הדברים זה למשל התנהגות של זכרים ונקבות. יש קופים שהולכים בצורה שאתה רואה שזה זכר, כי הם הולכים בצורה מצ'ווית.
ממש להם... כמו שאנחנו רואים גבר לראות... גבר כזה, כן. או מישהו שמתנהג באולטרה מצ'ואיסטיות כזו.
כן, כמו שאתה יכול לראות סילואט של מישהו מרחוק, ולדעת שזה גבר לפי הצורה שבה הוא הולך, אפשר לזהות את אותה צורת התנהגות בעצם אצל קופים.
שאלה אם זה אומר משהו עלינו או עליהם, לא ברור.
אני לא יודעת.
גם אני לא.
אבל המעניין הוא שגם הם מזהים את זה אצלנו.
זאת אומרת, אם הם רואים מין גבר שהולך בצורה מצ'ואיסטית כזו, אז הם עשויים לתקוף אותו?
הם יהיו קצת יותר אגרסיביים, הם יתרצו אליו כאל איום, חלקם פשוט לא ירצו להתקרב אליו ויהיו חששניים יותר.
אז כל מי שינסה לשחק אותה גבר-גבר בגני חיות, בעיה שלו.
כן, לגמרי.
בעיה שלו. רק התחלנו שיחה, בואי נסיים אותה על המין האחרון שהתגלה. אמרת שלפני שנה וחצי התגלה מין חדש, שירבב את הקלפים.
כן.
אז מה? איפה גילו את המין הזה? כיצד?
אז מי שגילה אותו היו בעצם שני אנשים שהם חוקרי מערות, הם אוהבים להיכנס למערות שאף אחד עוד לא נכנס אליהם קודם, והם השתחלו לתוך איזה מערה.
נשמע תחביב ובעייתי.
תחביב מעניין.
כן. Okay.
הם השתחלו לאיזה מערה שאף אחד לא היה בה קודם, והם גילו אוצר עצום של עצמות.
עצמות והם, במערה איכן?
בדרום אפריקה. רוב האבולוציה האנושית הייתה באפריקה, אז זה לא מפתיע מהבחינה הזאת. והם קראו
לחוקרי... ואפשר גם להגיד שמוצא אדם הוא מאפריקה,
כן,
נכון?
בהחלט.
כן, אוקיי.
אנחנו כולנו אפריקאים, בסופו של דבר. הם קראו, הבחורים האלה קראו לחוקרים, והחוקרים באו ולא יכלו להיכנס למערה. כי המערה, הכניסה אליה הייתה כל כך צרה, שהם גייסו סטודנטיות עם ה... הם פשוט כתבו בפייסבוק שמחפשים סטודנטיות לאנתרופולוגיה, שיהיו קטנות ורזות במיוחד.
זאת אומרת, הם גייסו נשים רזות במיוחד, כן. כדי שיוכלו להיכנס למערה הזו.
רק הן יכלו, הצליחו להיכנס למערה. בתוך המערה היו יותר מ-1,500 עצמות ושברי עצמות.
וואו.
שזה משהו כאילו אדיר. שהיו שייכים
סוף סוף מצאנו משהו חיובי ברזון, אחרי שזה מעוות את דימוי הגוף של כולם וגורם נזק.
פה הייתה סיבה לחפש דווקא אנשים עם מבנה גוף מסוים.
לפעמים במקרים נדירים זה מוצדק.
במקרים נדירים זה מוצדק.
אגב, למה לא השתמשו בגברים רזים? מדוע דווקא אנשים?
כי אנשים היו יותר קטנות.
נשים עוד יותר קטנות.
הם היו צריכים גם אנשים קטני קומה ודברים כאלה. הם היו צריכים ממש כאילו פטיט. והם מצאו שם, הם היו שייכים לפחות ל-15-15 פרטים, זה היה איזה פאזל.
אז זהו, אז השורה התחתונה, מה מצאו שם אותן נשים רזות במיוחד?
אז הם מצאו משהו שכנראה שייך למין חדש. רק ממש לאחרונה הם תיארכו את זה, והתברר שהם חיו לפני משהו כמו 250 עד 330 אלף שנה לפני זמננו. שזה אומר שזה לא רחוק מהזמן שבו הומו ספיינס התחיל להופיע. יכול להיות שהם חיו באותו זמן עם הומו ספיאנס, עם המין שלנו.
שזה אומר אנחנו, כן? עכשיו אני אדגיש, כן?
אבל הם נראו אחרת, הם כן הלכו על שתיים, המוח שלהם היה הרבה יותר קטן. אנחנו לא יודעים איך הם התנהגו, מה הם עשו. אנחנו לא יודעים גם איך הם הגיעו למערה הזאת, שהייתה כל כך סגורה. יכול להיות שזה סוג של קבורה.
מעניין.
אבל אנחנו יודעים שהיה באמת מין שאולי חי באותו זמן כמונו, מוח הרבה יותר קטן, נראה אחרת, אבל שוב.
אפשר להבין שעדיין המחקר לא סיים לומר את דברו בתחום התפתחות האדם ומוצא האדם. אז אנחנו רוצים לעצור כרגע ולדבר על השאלה מזווית קצת אחרת. מאז ומעולם כמובן האדם עסק בשאלה כיצד הוא נוצר, ויש הרבה מאוד מיתוסים תיאולוגיים שמסבירים את בריאת האדם. כמובן שאנחנו לא מדברים על שום תחרות בין הסיפורים או התיאוריות כמובן המדעיות לבין סיפורים מיתיים או מיתוסים, אלא אנחנו רוצים לשמוע עוד זווית בנושא הזה. בוקר טוב לדוקטור ליאורה רביד, מחברת הספר התנך היה באמת ופודקאסטרית. בוקר טוב.
בוקר טוב, דודו.
אז אנחנו...
בוקר טוב לתוכנית שלך עם יונת יוצאת מן כלל מעניינת.
אנחנו רוצים להודות לך, אז עכשיו אולי את תצליחי לעזור לנו להרים עוד יותר את הרייטינג המטורף, כי הרי מה אם לא הומו ספיאנס וכו', אלה מושגים שישר מעלים את הרייטינג.
ואתה רוצה לשאול אם אנחנו יכולים למצוא במקורות העתיקים איזושהי... אישור, איזשהו אישור
למה שאתה מדבר. תראי, אני מוכרח לומר שהשיחה הזו היא נפיצה, כי אנחנו לא רוצים לעשות איזשהו עימות כמובן בין הגרסה התנכית, או שהם מיתוסים בקרב עמים אחרים, כי סיפורים תיאולוגיים יש להם משמעות אחרת ומטרה אחרת, והם לא בהכרח איזושהי אמת מדעית ולא מתיימרים. ובכל זאת מאוד מסקרן אותנו לשמוע על גישות שונות בקשר לבריאת האדם או יצירת האדם, גם בתנך שלנו וגם במקורות אחרים.
השאלה היא מפיצה מעצם טבעה. מכיוון שברגע שאתה מדבר על אבולוציה או על התפתחויות, או אתה מדבר על ראיית העולם על ידי המפץ הגדול, אתה בעצם מוציא מהמשוואה את אלוהים, שהוא הגיבור הגדול של התנך, אתה מוציא מהמשוואה גם את האלים, שהיום הם כבר אינם קיימים, אבל בהם האמינו כל העמים הקדומים. עכשיו לשאלה, מה מוצא האדם וכיצד נוצר היקום? כאשר אתה מסתכל במיתולוגיות הקדומות, אתה מוצא את השאלה הזאת חוזרת על עצמה מאות פעמים. מכאן שאנחנו יכולים לבוא ולומר שהשאלה הזאת העסיקה את בני העמים הקדומים, אלה שחיו במרחב שלנו, אני מדברת על מצרים, אני מדברת על אזור עיראק, מסופוטמיה, וכמובן ישראל וזה התנך, ואתה מוצא את זה ביוון, אתה מוצא את זה באירופה, אתה מוצא את זה בסין, אתה מוצא את זה בכל מקום.
זאת אומרת, שמאז ומעולם זה משהו שהעסיק אותנו בני האדם, זה לא משהו שהוא מאפיין את העולם החדש.
אני אחדד את זה עוד יותר. מדובר בחשיבה מדעית מהדרגה הראשונה, שמידע שבני העולם הקדום ידעו שהיה שלב שהעולם לא היה קיים, כלומר היקום לא היה קיים,
מעניין.
וגם האדם לא. ולכן הם שאלו איך זה נוצר וסיפרו את הסיפור שלהם. עכשיו, כל הסיפורים הם בעצם סיפור אחד גדול שבא ואומר, האלים שבהם האמינו כל עם ועם, הם שיצרו את היקום והם שיצרו גם את האדם. עכשיו, הדבר שמעניין שבכל המיתוסים ראשית החיים זה מהמים. אנחנו לא מחכים לדרווין.
שזה משהו מאוד מעניין באמת, שגם לפי התנך אפשר לומר, ושאר, והרבה מאוד מיתוסים, החיים החלו במים. דוקטור יונת, מה את אומרת? יש פה קורלציה מפתיעה בין עולם המדע.
כן, אז כמו שאני חושבת נדבר על זה אחר כך,
נכון.
לפי המדע כיום, אכן החיים באמת התחילו במים.
למה? כי פשוט יותר נעים שם. יש משהו יותר נעים
במים. יש משהו נחמד במים, בעיקר בימים האלה.
כן, אוקיי. אז הנה כבר מצאנו נקודה שמשיקה בין הגרסאות השונות.
אני יכולה להוסיף כן. עוד דבר שהוא מעניין. אנחנו, בעצם זה התפתח בתיאולוגיה של היהדות וממנה גם לנצרות. התיאולוגיה הזאת אומרת, או תפיסת העולם הזאת שהיא מושרשת עד היום, אומרת שהאלים בראו, או האל ברא את האדם כנזר הבריאה, כתר הבריאה, ולכבודו הוא הכין את כל היקום כולו.
זאת אומרת שאנחנו המרכז.
בדיוק. אנחנו המרכז, סביבנו סובב היקום, גם סביבנו סובב את השמש וכל הספירות, אבל אנחנו המרכז מכיוון שנוצרנו בצלם אלוהים.
שזה הצידוק בעצם האל-טבעי לעובדה שהכל מגיע לנו בסופו של דבר.
בדיוק, אבל זה צידוק עכשווי. כשאתה הולך אחורה, 5,000 שנים אחורנית, ואתה מוצא את הכתבים העתיקים כמו אלה שנכתבו בשומר, שומר אזור עיראק של ימינו, כבר אלינה קיימת, בבל, אותו דבר, צום האזורים, אתה מוצא סיפור אחר לחלוטין. אגב, גם במיתולוגיה היוונית, האדם הוא היצור הנחות ביותר שבראו האלים. הוא נחות, הוא לא מסוגל לחלקל את עצמו, הוא חסר כל כישורי חיים, הוא חסר כל ידע, הוא בעצם איזשהו יצור פגום ונחות. המיתולוגיות אומרות את זה בצורה ישירה. עכשיו הם יצרו סימביוטיקה בין האלים לבין אותו אדם נחות שהם בראו, במטרה אחת,
כן.
שהוא ישרת אותם, שהוא יאכיל אותם, ושכמובן יעשה את כל עבודות האדמה, ויכין להם קורבנות לאלים, וגם שישיר להם שירי תהילה.
אז אנחנו, אוקיי, אנחנו חייבים לבדר ולדאוג לאלים? זו הגישה,
כן.
שם.
אתה חייב לעשות את זה משני טעמים. א', הם חייבים לאכול ולשתות, וזאת בעצם כל תורת הקורבנות, אתה מוצא אותה אחר כך.
מעניין.
במילים אחרות, אתה מוצא אותה גם בתנך. אגב, גם בתנך האדם נוצר, ובא לגן עדן לצורך תכלית אחת, כדי שיעבוד את עבודת הגן וישמור על הגן.
זאת אומרת, הכל התחיל כי האל היה צריך גננים בגן עדן? אני מנסה להבין את זה.
תראה, זה הסיפור.
זה המקצוע הראשון כנראה, המקצוע העתיק בעולם.
אתה תוציא את האדם מגן עדן, אין לך יותר לא נצרות ולא יהדות. זה הבסיס. אנחנו מדברים על תפיסות שהן מאוד מאוד בסיסיות. אבל אתה שאלת על העניין הזה של לשיר ולהלל ולכבוד האל.
נכון.
אתה כמובן ספר תהילים, אבל גם בספרות הנבואית אתה מוצא את זה ועוד הרבה. וגם המיתוסים הקדומים. אתה שואל את עצמך, למה? ומתברר דבר אחד. האלים היו בני על מוות, אלא אם הם רצחו את אחד את השני, דבר שהם עשו בשמחה ובססות. אלא שלא שרים לו, ולא מהללים אותו, ולא סוגדים לו, ומקריבים לו קורבנות, הוא אל, הוא הומלס, הוא נטוש, ואיש לא יודע
עליו. קצת אפשר להשוות ביניהם לבין סלבריטאים בני ימינו, לא? כשמאבדים את התהילה ואת הזוהר, גמרנו. ואז מתחילה הנפילה הגדולה.
נכון. נכון?
קצת, מעניין. אבל זה מעניין שהאלים זקוקים לתשומת הלב האנושית הזו. זה קצת מוזר.
אחרת הם לא מתקיימים. מי יאכיל אותם? מי ישקה אותם? הם לא יהיו קיימים. או שאתה מפרסם, או שאתה נעלם. אתה יכול להגיד את זה גם על האקדמיה. אם לא רואים אותך, אתה פשוט לא קיים. ואז מתברר לך שאתה מתחיל לחקור את כל הנושא הזאת, הנושא הזה של עבודת האלוהים ועבודת האלים.
אז זה משהו שחלחל ליהדות, מרגיש לי שלמרות לגמרי. שעל פי היהדות אנחנו במרכז, כל הקרבת הקורבנות, זה בעצם סוג של חלחול של מנהגים של תקופות אחרות, שבהם היו אלילים שהיו צריכים להקריב ולהעניק להם תשומת לב, מעניין.
באופן חד משמעי, באופן חד משמעי, ואני אגיד לך יותר מזה, התנך יוצא בשצף קצף נגד אמונות בכל מיני אלים אחרים, זולת אלוהי ישראל. באלים הכנענים, באלים של האשרה והבעל וכן הלאה. למה הוא כל כך כועס? לפי הטקסט המקראי. מכיוון שברגע שאתה תאמין באלים אחרים, אתה תעבוד אלים אחרים, יש לך אל אחד גדול שיוצא מקופח. ולזה הוא לא יסכים.
ממש מאבק על תשומת לב, ממש כמו בתוך משפחה.
כן, תראה, כל התמונות האלה הן תמיד תמונות שמשקפות את המציאות של האדם. ואתה רואה למשל שגם בבריאת האדם, לפי המיתוסים הקדומים, הם יצרו בכוונה אדם פגום, חולה, פיסח, ושניתן לרסק אותו. ואגב, הוא היה עשוי מטיט, בדיוק כמו סיפור הבריאה שלנו. ולכן הם יצרו לו בת זוג נקבה כדי שהוא יוכל להתרבות. אתה מוצא את כל הדברים האלה בתוך המיתולוגיות. ואתה רואה שיש כאן לך כאן תמונת ראי, שכל מה שאתה אומר היום, היה אז. עכשיו, אם אתה תדבר על המפץ הגדול, אם אתה תדבר על השיחה שאתה מנהל כרגע עם דוקטור יונת אשחר, אתה מוציא את האל או את האלים מהמשוואה.
כמובן שיש כאלה שנסו ליישב בין הגישות. אני רק מוכרח לומר שיש אנשים שכן מצליחים לחיות עם המורכבות של שתי הגישות, ושזו דרה לצד זו. זאת אומרת, יש כאלה שכן מנסים איכשהו להרכיב איזושהי תיאוריה משותפת. אבל זה בסדר.
זה נכון. תראה, גם הכנסייה בסופו של דבר נאלצה להודות שהשמש היא נייחת ואנחנו סובבים אותה. אתה זוכר את גלילאו.
כן.
אבל, כן, העדיף עליי שהוא ימות, ורק שלא לא יגיד דבר כזה שפוגע באושיות האמונה. אתה מוצא פה ושם, אולי לא כל כך פה ושם, אבל אתה מוצא שצדקים מתוך המדע חודרים לתוך העולם המאוד דתי אורתודוקסי, ומדענים באמת שבאים מהתחום הזה, שהם שייכים לזרם האורתודוקסי, נאלצים באיזשהו אופן להתמודד עם האמת המדעית ועם האמת שהם מאמינים בה. והתשובה שלהם היא מאוד קשה, ואחת התשובות שאתה מוצא פעמים רבות אומרת ככה: כשאני נכנס לתוך האקדמיה, אני מדען. כשאני יוצא מתוך האקדמיה, אני אורתודוקס.
כן, מעניין, זה לגיטימי לגמרי כמובן לבצע את ההפרדה הזו, ובזכותך גם למדנו דברים מרתקים, כמו למשל שמאז ומעולם לא רק שהתעניינו בלמצוא את מוצא האדם או לחקור את העניין הזה, הבנו שלא היינו פה כל הזמן, זאת אומרת העולם נכון. נוצר הרבה לפנינו וכו', ואלה תובנות שהן לא טריוויאליות, זה מאוד מעניין.
נכון, אתה גם מוצא את החשש האינסופי, לא רק מסיפור שהמבול יחזור וישטוף אותנו מחדש, אלא שהעולם הזה, בדיוק כמו שהוא נברא, ככה הוא יגיע לקיצו. ובכל החזונות האפוקליפטיים, שאתה הולך איתם גם בעצם היום הזה, שאתה מחכה או מפחד שאיזשהו שלב תקרה איזושהי קטסטרופה, או כזאת שאנחנו יזמנו במו ידינו, בגלל שהפכנו ליצור שיש בו דעת ויכולת ללמוד, שוב פעם, הודות לאלים שנתנו לנו את הידע הזה, ובסופו של דבר אנחנו נהרוס את העולם הזה.
טוב, קטסטרופה זו נקודה מצוינת לסיים את השיחה, כי אנחנו בעד, זה תמיד מביא רייטינג שמדברים על אסונות. אז אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לדוקטור ליאור ערבית, מחברת הספר התנ"ך היה באמת ופודקאסטרית. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לשניכם.
אנחנו מיד נדבר על הניאנדרטלים והאם הם חיים בינינו עד היום, ונעסוק גם בשאלה אם רק בני האדם השתמשו בכלים או שגם השימפנזים. Mm-hmm. את יכולה לעשות לנו ספוילר, ואז נעבור לחווה המיתוכונדריאלית.
גם השימפנזים.
גם השימפנזים, כן, הם השתמשו בכלים וגם מכינים כלים או שרק השתמשו?
סוג של מכינים כלים.
הכל תלוי ברמת הכלי כמובן, כן. לא מדובר בטלפון חכם. אנחנו רוצים, הרגע דיברנו עם דוקטור ליאורה רביד על סיפורי בריאה. וכולי. עכשיו, אנחנו יודעים שכמובן שרבים טוענים שיש התנגשות בין סיפור הבריאה לבין תיאוריית האבולוציה, יש כאלה שמנסים כן לאחד בין הגישות, אבל מה שכן מעניין שחווה כן קיימת. זאת אומרת, אולי לא חווה במובן התנכי בהכרח, שוב, אלא חווה מיתוכונדריאלית. זאת אומרת שככל הנראה, לכולנו יש סוג של אם אחת. אני צודק או שאיבדתי את זה ואני צריך להתפטר?
כן, נראה שאתה צודק. לא יודעת אם קראו לה חווה. זה אני לא יכולה להגיד.
כן, אני משער שמדובר בביטוי שהוא מחווה לחווה.
מחווה לחווה, כן.
אוקיי, מי הייתה, איך יודעים שהייתה לנו או יש לנו אם משותפת?
אז מי הייתה, אף אחד לא ממש יודע, אבל בואו נתחיל מאיך יודעים שהייתה לנו אם משותפת. אז כמו שאנחנו יודעים, את ה-DNA שלנו, את החומר הגנטי שלנו מקבלים מאבא ומאימא. חצי חצי. אבל זה לא לחלוטין נכון. חוץ מה-DNA המרכזי שלנו, שיושב בגרעין של כל תא ותא בגוף שלנו, יש לנו המון המון עותקים שלו, שקובע את התכונות שלנו, מה צבע העיניים שלנו, איזה גובה נהיה טובים במתמטיקה, כל מיני דברים כאלה. חוץ מכל החומר הגנטי הזה, שמה שאנחנו חושבים עליו בעצם, כשאנחנו חושבים עליו בתור החומר הגנטי שלנו, יש לנו עוד DNA בגוף שלנו.
עוד DNA, זאת אומרת, לא רק אחד בגרעין התא, אלא עוד DNA, היכן הוא מסתתר?
מחוץ לגרעין. הוא נמצא בעברונים, שזה איברים קטנטנטנטנים בתוך התאים, שנקראים מיטוכונדריה.
שהעברון הזה מטרתו, או מה שהוא עושה, זה בדרך כלל מייצר אנרגיה, נכון?
מייצר אנרגיה.
אז שימו לב שיש לנו לא רק DNA בגרעין קולטה, אלא גם DNA אחר לגמרי בעברון שנקרא מיטוכונדריה, שהוא המפעל אנרגיה, מפעל תחנת הכוח של התאים.
בדיוק.
עכשיו, איך זה יכול להיות שיש לו DNA אחר? מדוע?
הסיבה הזו היא מאוד מעניינת, כי הוא היה פעם חיידק.
זאת אומרת, המיטוכונדריה הייתה חיידק, ונוצרה סימביוזה בינו לבין התא?
סימביוזה מאוד מאוד אדוקה, הוא לא יכול עכשיו לחיות בלעדינו, ואנחנו לא יכולים לחיות בלעדיו, כי לא תהיה לנו אנרגיה.
בלי החיידקים לא היינו פה היום.
בדיוק.
וואו, כמובן שאפשר לוקח...
זה קרה כבר לפני מאות מיליוני שנה.
אוקיי, אז איך ה-DNA המיטוכונדריאלי, זאת אומרת שנמצא בתחנת הכוח בתא, מוכיח שהייתה לנו אם אחת?
יפה. אז ה-DNA הזה, בניגוד ל-DNA בגרעין, לא מגיע לנו מאבא ומאמא, אלא רק מאמא. כשתא זרע ותא ביצית מתאחדים, בביצית יש הרבה מיטוכונדריה, אבל התא זרע משאיר את כל המיטוכונדריה שלו בחוץ, או כמעט את כולן בחוץ. אז בעצם מה שיש לנו בגוף, את הכל קיבלנו מאמא. רק מאמא. רק בביצית. מה שזה אומר שבעצם אפשר לעקוב אחרי השושלת האמהית. כי כל מי שיש לו אמא משותפת, אם יש סבתא רבא 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 רבא
שלנו... את מדברת על ה-DNA המיטוכונדריאלי?
המיטוכונדריאלי.
הוא אך ורק מגיע אלינו מהאם?
רק מהאם. כל המיטוכונדריה עם ה-DNA שלה...
מדהים.
מגיעים אלינו רק מהאם. ככה אנחנו יכולים לעקוב אחרי שושלות של נשים בעצם.
ואת יכולה לומר לי שעל פי ה-DNA שנמצא במיטוכונדריה,
כן.
זה אומר שיש לנו או הייתה לנו אם אחת?
כן, אז עשו בעצם חישוב על ידי, יש איזשהו קצב של מוטציות שמצטברות ושינויים שמצטברים. אז לקחו מיטוכונדריה מהרבה הרבה מאוד נשים בהרבה מאוד אוכלוסיות, וחישבו מתי בערך חיה החווה המיטוכונדריאלית הזאת, האם המשותפת של כולנו, ומצאו שזה היה לפני משהו כמו 100,000 שנה.
לפני 100,000 שנה הייתה לנו אם אחת.
150,000 שנה, יש כאלה שאומרים.
150,000.
250,000 שנה. זה לא מאוד ברור.
שמע כמו מחירה פומבית של זמנים.
כן, משהו כזה.
אבל בסופו של דבר מסתבר שהייתה לנו כן אם אחת.
הייתה לנו אם אחת.
וואו.
זה
לא
אומר
שהיא
הייתה... היה לנו גם בסופו של דבר איזשהו אב שהוא היה האב של כל היצורים החיים כיום. אפשר למצוא גם אותו, כי יש גם DNA שעובר רק מאב. לבן.
אוקיי, אז
זה לא מייחד. אתה יכול לחשוב על איזה DNA עובר רק מאב לבן?
איזה DNA עובר רק מאב לבן?
מה יש רק לגברים ואין אנשים?
לא חשוב שמות.
כרומוזום Y.
אוקיי, הרגעת אותי. חשבתי שאת מורידה אותנו עכשיו, מסכסכת בינינו לבין ועדת המוסר.
הכל בסדר. לגברים יש כרומוזום Y, לאנשים אין כרומוזום Y, אז כרומוזום Y עובר רק מאב לבן. ועל ידי זה אפשר לחשב גם את האב המשותף, זה בעצם האדם הראשון.
בקיצור, כולנו אחים. שורה תחתונה, בואי נגיע לפוליטיקה.
כולנו אחים. כל היצורים החיים גם,
אז עדיף לא להרוג זה את זה, ואת בעצם נציגת השמאל כאן.
לגמרי.
אוקיי, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו. אנחנו מדברים על היווצרות האדם, אז כרגע בואו נסתה לרגע מהקו ההיסטורי, בואו נדבר על היווצרות האדם ברחם. אנחנו יודעים שכולנו נוצרים בדרך זו או אחרת, בעיקר בדרך זו, ברחם, כשאנחנו צפים בתוך נוזל, כדי ללמוד על הצורך בחיים בתוך סוג של מים או נוזל, אנחנו רוצים לשמוע מפיה של דוקטור קרן לנצמן, שהיא רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, מנהלת מקצועית של עמותת מדעת, וגם אישה. בוקר טוב.
וגם אימא לילדים. כאילו, אם כבר מסרטים את הרקורד שלי בנושא מבחינה מקצועית.
חמור לא פחות.
כן, כן, בהחלט חמור.
תגידי לי, למה אנחנו צריכים לגדול בתוך נוזל?
צריכים זו שאלה מעניינת, מכיוון שלמשל קנגורואים לא עושים את זה.
זאת אומרת, מה, ברחם...
הם ממש מעט, ואחר כך יוצאים החוצה ונכנסים לכיס.
רגע, אז אצל קנגורו...
אבל אנחנו לא קנגורים.
נכון, כי שם יש את הכיס שהוא סוג של מה, רחם חיצוני גם.
נכון מאוד. נכון מאוד, זה רחם חיצוני. אנחנו, בני האדם, מתפתחים ברחם כי... אנחנו צריכים כמה דברים כדי לחיות מחוץ לרחם. אנחנו צריכים קודם כל את האפשרות לנשום. והריאות מתפתחות לאט יחסית ומאוחר יחסית. ואנחנו צריכים לב, שהלב אמנם מתפתח מאוד מוקדם, אבל צריך לתמוך בכל הגוף שלנו, וזה מעמסה מאוד רצינית. ואנחנו צריכים גם לחיות בחוץ, בכבידה, וכבידה זה דבר מעיק.
אז איך אנחנו פותרים את זה ברחם? או איך הרחם פותר את זה עבורנו?
אנחנו צפים לנו
צפים, מה שמקל על הכבידה.
בנוזל השפיר, כן.
אה, זה ממש מסייע לעובר להתמודד עם הכבידה, זה ממש כמו...
העובר, הוא עדיין חש כבידה, ואני צריכה מאוד להיזהר פה, כי ברגע שאומרים כבידה זה גולש לתחום האחריות של הלנצמן השני בבית, הבוגר בבית, אבל...
אין צורך להעיר אותו.
הוא ער, הוא ער, הוא בדרך לעבודה. אין בעיה, סליחה, התינוק עדיין מרגיש כבידה בתוך הרחם, אבל משמעותית פחות קשה. תחשוב שאתה בתוך בריכה,
סוף, המים אז זה מעורר לך. את המחשבה שאולי זו הסיבה שרובנו אוהבים לשחות או לצוף בתוך מקורות מים שונים?
אני פשוט בטמפרטורות שיש בחוץ, אם הייתי יכולה להיכנס לבריכה ולא לצאת כל היום, זה היה מושלם.
אבל זו סיבה
אבל
אחרת.
אבל זה לא ניסיון לחזור לרחם.
אוקיי, אז הנה למדנו שהנוזל קודם כל מקזז את כוח המשיכה.
במידה מסוימת, לא במאה אחוז, נכון. יש מישהו יגיד שזו הדרך לאמן אסטרונאוטים, אז לא, אבל אני נזהרת.
אבל יש כן אימונים לאסטרונאוטים בבריכה בגלל
אני משער, זה לא?
בדיוק בגלל זה, כן, הם עושים אימוני בריכה שמצטלמים נורא מגניב, הם עצמם קצת פחות חושבים שזה מגניב לפי מה שקראתי, אבל כן, כן, כי מה הם עושים לזה? נוזלים עושים את זה. הם מתים את התנועות שלנו, יש להם תכונות פיזיקליות שגורמות לתנועות שלנו, שעוזרות לנו להתמודד עם כבידה, להרגיש כאילו אנחנו...
אוקיי, אז עשינו...
אז זה דבר אחד, אבל השאלה מעניינת היא מה קורה לתינוק כאשר הוא יוצא מהרחם. כי כשהוא בתוך הרחם, אז גם מערכת העיכול וגם הריאות מלאות בנוזל מהשפיר.
נשמע חצי אסון.
אכן כן, ויש, ובאמת כאשר תינוק נולד, הוא נולד ולוקח לו רגע להתחיל לנשום, כיוון שצריך, קודם כל חלק ממאה השפיר עדיין יוצאים בימים הבאים, אבל פשוט בבת אחת הוא אמור לרוקן את כל הנוזלים שיש לו בגוף ולהתחיל מיד להחליף אותם באוויר.
זאת אומרת שהחיים מתחילים באיזשהו סוג של שיעול כזה, קצת כמו לא שניו במטריקס יוצא מהנוזל הסמיך הזה?
כן, החיים הם רפרנס למטריקס.
הוא אפו.
אבל רק לסרט הראשון כמובן.
נכון, נכון, אותו.
כמובן. לא, מה שקורה זה שהתינוק לא משתעל, הוא לא בהכרח משתעל כשהוא נולד, אבל תמיד יש את הקטע הזה שאתה מוציא את התינוק ואתה מחכה רגע. לראות, ויש אפילו, זה לא בדיוק מבחן, אבל יש בדיקה שעושים כדי לבדוק האם התינוק באמת מצליח להתחיל לנשום.
אני משער שמדובר בבדיקה שכרוכה בהבחנה בצבע שלו, לא? כי כשאדם...
כן, מבחן אפגר הוא כולל גם צבע, הוא כולל כמה דברים, אבל כן, זה בהחלט כדי לוודא שהילד אכן מתחיל לנשום. ומילא בליד, מותר לדבר על סוגי לידה בשעה כזאת של הבוקר?
אם זה לא מגעיל. אם זה בדרך הטבע ולא מגעיל.
אוקיי, אז יש את ה... אחד מהדברים שהיו אומרים בעבר זה שאתה לידה בצורה... אני מנסה למצוא איזשהו שם שאיננה לידה כיפרית.
אוקיי.
לידה וגינלית.
כן, לידה רגילה. באמת,
לא? לידה כיפרית בימינו היא רגילה. לידה סטנדרטית. הרוב... מוחצת את הריאות של התינוק, ואז חלק מהנוזל יוצא החוצה, ואז כאשר הוא יוצא החוצה, אז הוא מתחיל לנשום. מיד. כי אין לו ברירה, כי הריאות מתנפחות.
אוקיי, אז מה קורה בלידה קיסרית, כן?
בלידה קיסרית, וסליחה אם אני מחרימה משוב, אבל לידה קיסרית זה מצב שבו מכל מיני סיבות פשוט חותכים את הבטן, את הרחם, ומוצאים את התינוק החוצה.
נכון. אבל איך
אומר, איך הוא... אבל אז הרעות שלו נמחצות.
נכון.
אז מה קורה?
אנחנו שואלים אותך, דוקטור, מה, את שואלת אותנו?
לא, אני שואלת את יונת, אנחנו, דוקטור יונת.
אני עכשיו חושבת על זה, כי יש לי אחיינית שנולדה בניתוח קיסרי, והיא נושמת כרגע.
בדיוק.
אני לא יודעת איך התחילה.
אז מה שקורה זה שיש לנו פשוט רפלקס שמחייב אותנו לנשום. הוא פשוט מתחיל לנשום. זה הכל. ואין לו ברירה לחיים.
אז בעצם לא צריך את הלחץ הזה בתעלת לידה.
הלחץ הזה, יש יתרונות ויש חסרונות לכל אחד מסוגי הלידות. היתרון המשמעותי ביותר של קיסרי הוא במצבים מסכני חיים כמובן. אבל זה לא הסיבה לא לידות בקיסרי.
אוקיי, יש פה ברשותך שאלה אחת מהצוות, ואז נסיים את השיחה, כי אנחנו מסיימים את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. שאלה שהיא קצת אוף טופיק. מדוע לגברים יש פתמות? אנחנו כולנו נולדים מיטה קטן או מפגש בין זרע וביצית, ובסופו של דבר, גם לגברים וגם לנשים יש פתמות. יש לך תשובה לשאלה הזו?
ובכן, כן. זאת אומרת, בערך, הטבע, האבולוציה, אם זה לא מבזבז אנרגיה, אם זה לא מפריע לנו, היא משאירה אותנו, היא משאירה את מה שהיה קודם.
זאת אומרת שיש דברים שאין להם שימוש, אבל הם כן נשארים.
אבל הם נשארים.
מעניין.
יש לנו, כן, כי להיפטר מדברים גם כן לוקח אנרגיה, ואנחנו כל הזמן חיים במשק אנרגיה מאוד מאוד קפדני. הגוף שלנו לא ממש יכול להרשות לעצמו להיכנס למינוס, ובטח שלא לאורך כמה וכמה דורות. אז פתמות של גברים נמצאים שם, כי לכולם יש, כי להיפטר, כי לעשות סוג אחד עם וסוג אחד בלי, זה מיותר.
זה נכון אבולוציונית, שהאבולוציה לא נפטרת מתכונות שהן מיותרות אם זה כרוך בהרבה אנרגיה?
כן, אפשר לראות את זה בהרבה אנרגיה.
כן? כמו מה למשל, אני שואל את דוקטור יונת, יש
דוגמא... הוא הקפיד לציין, הוא עובר מדוקטור לנצמן לדוקטור יונת.
אני רוצה כמובן לאמת בין הגישות. לא, זה מעניין, כי הייתי בטוח שאם תכונה מיותרת, אז איכשהו האבולוציה דואגת למחוק אותה.
זה קורה, אבל הרבה פעמים לוקח לזה הרבה זמן עד שזה קורה.
זאת אומרת שבעתיד לא יהיו פתמות לגברים.
לא בטוח, כי לנשים כן צריכות פתמות.
ונלבש נייר כסף.
כן, זה ברור.
לא, לא, אוקיי.
אוקיי. אני רק רוצה להזכיר שאנחנו מתכוונים במובן המיני בלבד, ולא במובן המגדרי כשאנחנו מדברים על גברים. כאילו, לפני שאנחנו
משכים. טוב, אל תכניסי אותנו לפינה הזו, מספיק פה.
אני לא הכנסתי לפינה, אני הוצאתי מהפינה.
אני רוצה להודות לך. לא, טוב, לא הבנו לאיזו פינה נכנסנו, אבל העיקר שיצאנו ממנה. אני רוצה להודות מעומק הלב לדוקטור קרן לנצמן על השיחה הזאת. תודה רבה מעומק הלב ובוקר טוב. איזה קוף הכי קרוב לאדם? סתם נפיל עלייך שאלה.
שימפנזים ובונובו, ביחד.
שני מינים.
זה כמו לשאול מי בין שני הבני דודים שלי, שהם אחים, הוא יותר קרוב אליי.
זה אותו דבר?
אותו דבר.
מה לקחנו ממי?
זה שאלה מאוד טובה, כי ההתנהגויות שלהם קצת שונות. הייתי רוצה עכשיו שלקחנו יותר מהבונובו, שהם יותר רגועים.
זאת אומרת,
אבל זה לא תמיד נראה ככה.
רגועים ושלווים, והשימפנזים כן. יותר אלימים.
יותר אלימים.
טוב, זה מעניין, אנחנו עוסקים בשלל עניינים שקשורים למוצא האדם, מיד נעסוק בניאנדרטלים, ממש עוד מעט. וכרגע נעסוק בשאלה האם האדם משתמש בכלים, רק נזכיר לכם שמי שעמל על המשדר הזה הם נתיב רובינזון וענת אורי ואבי שמאי, הטכנאים שלנו הם חן עוז ויואב כהן, המאפרת היא דניאל בן יאיר, תודה רבה ליגר שפירה ותודה רבה לארי בן דוב. אז בואי נדבר לרגע על מה שאולי מייחד אותנו, זה השימוש בכלים. תמיד אנחנו נוהגים לחשוב על עצמנו ככאלה שמשתמשים בכלים בניגוד לבעלי חיים שהם לא יודעים לתפעל כלים. האם זה נכון או שזה יומרני?
אז זה קצת יומרני, כמו שאנחנו אוהבים לעוף על עצמנו קצת בעניין הזה של חקר האדם מול בעלי חיים, האדם החושב, כן. אבל באמת, זה היה תפיסה מאוד נפוצה פעם שהאדם הוא היחיד שמשתמש בכלים. וזה השתנה בעצם בתחילת שנות ה-60, כשג'יין גודול, החוקרת השימפנזים הדגולה, גילתה בפעם הראשונה ששימפנזים משתמשים בכלים, שזה מקלות קטנים או כל מיני עשבים כאלה ארוכים של דשא, בשביל להכניס אותם לקיני טרמיטים ולדוג משם טרמיטים.
זאת אומרת, הם כן השתמשו בכלים.
הם השתמשו בכלים. ומה שהיא אמרה על זה, זה עכשיו אנחנו צריכים או לשנות את ההגדרה של מה זה בן אדם, או לשנות את ההגדרה של מה זה כלי, או לקבל ששימפנזים הם גם בני אדם.
וואה.
אבל אני לא חושבת שאת אף אחד מזה בדיוק עשינו, אבל כן שינינו פחות או יותר את ההגדרה של בן אדם, שבן אדם זה לא מייחד, שימוש בכלים לא מייחד אותו.
אבל יש
כל מיני...
יש הבחנה נוספת שקופים או שימפנזים משתמשים בכלים, אבל הם לא ממש מכינים אותם, אלא הם משתמשים במה שיש.
נכון.
וגם זה לא מאוד נכון.
אז רוב הכלים שקופים ושימפנזים משתמשים בהם הם באמת דברים שהם מוצאים על הארץ, כמו אבנים, כמו מקלות, והם פשוט לוקחים אותם, משתמשים בהם, ואחר כך משאירים אותם במקום. אבל יש שימפנזים, למשל, שמעצבים את המקלות שבעזרתם הם דגים טרמיטים, שלוקחים את המקל, וקודם כל מורידים ממנו כל מיני ענפים צדדיים או עלים, ואחר כך גם בעזרת השיניים, בעצם מעצבים את הקצה שלו, שיהיה קצת כמו מברשת, ככה פורסים את הסיבים.
הם כן מאבדים את הכלים ומכינים אותם.
הם מאבדים את הכלים ומכינים אותם, ובסופו של דבר הם מכינים כלים. יש אפילו ציפורים, יש עורבים, שלוקחים מקלות קטנים ומעצבים את הקצה, מאבדים אותו כדי שיהיה כמו וב כזה, כדי שהם יוכלו להכניס אותו לחרכים בגזע ולשלוף משם כל מיני זכרים.
אז אולי יש פה אותה תבחנה, הם מכינים את הכלים מראש, או שרק בני האדם מכינים כלים מראש?
הם מכינים את הכלים ממש לפני שהם...
אז אולי זו ההבחנה.
יש, זה ההבחנה המעניינת, זה אפשר להגיד. עכשיו, מתי אנחנו התחלנו לעשות את זה? אז אנחנו לא ממש יכולים לדעת מתי התחלנו, למשל, לפצח אגוזים כי בעזרת אבנים, כי זה אבנים רגילות, אז לך תדע אם האבן הזאת שימשה לפיצוח אגוזים או לא. אנחנו גם לא ממש יכולים לדעת מתי התחלנו לעצב כלים ממקלות, כי מקלות מתפוררים, הם לא יישארו מאות אלפי שנה ומיליוני שנה. אז בעצם הדבר היחיד שאנחנו יודעים זה כלי אבן מסוטטים, שבאמת דורשים הכנה מראש, ואפשר לראות עליהם, זה הכלי אבן שכולנו מכירים של האדם הקדמון, שנוצרו על ידי זה שלוקחים אבן אחת, לוקחים אבן שנייה, ומקישים באבן אחת על השנייה, וככה יוצרים את הכלי. שזה נראה מאוד פשוט, אגב, זה לא מאוד פשוט. מכירה מישהו שלמד לעשות זה משך חצי שנה, עכשיו הוא יודע לעשות זה טוב, אבל זה דרש אימון של יום-יום
חצי
שנה. זה לא פשוט.
השימוש בכלים, אגב, מעיד על איזשהו שינוי במוח, שינוי פיזי במוח?
אז ככה חשבנו בהתחלה. במשך הרבה מאוד זמן חשבנו שהמין הראשון הכי מוקדם שהשתמש בכלי אבן, סיטט כלי אבן, שאפשר ממש לראות אותם ככלים שמוכנים, היה מין שנקרא הומו הביליס.
שמה זה הביליס?
הביליס זה מוכשר או מיומן.
זאת אומרת, האדם המוכשר, המיומן.
בדיוק. הוא נקרא ככה בדיוק בגלל שמצאו יחד איתו הרבה כלים, ואמרו, זה הראשון שהשתמש בכלים, אז איזה מוכשר הוא שהשתמש בכלים. הוא עדיין היה מין קטן, עדיין המוח שלו היה בערך חצי מהמוח שלנו, אבל הוא כבר היה נחשב מהסוג שלנו, זאת אומרת שזה היה בשם של המין שלו, המילה הראשונה זה הומו, אדם, כלומר הוא נחשב לחלק מהסוג שלנו. ויחסית קרוב לנו, והוא חי לפני משהו כמו 2.5 מיליון שנה, או משהו כזה, אולי קצת יותר. אבל ממש לאחרונה, ממש לפני שנתיים, זה קצת, היו פה, כמו שאמרנו, כל פעם יש משהו אחר שקצת מערער את התפיסה הקיימת שלנו, ובמקרה הזה נמצאו כלי אבן, עוד יותר פשוטים מהכלי אבן הראשונים שאנחנו שייכנו להומו הביליס.
כן. Okay.
אבל עדיין כלי אבן שאפשר לראות בבירור שנוצרו מהקשה של אבן אחת בשנייה, כלי אבן מסוטטים, שהיו מלפני 3.3 מיליוני שנה, שזה כמה מאות אלפי שנה לפני שאנחנו יודעים שהומו הביליס היה קיים. והיו מינים של, מהשושלת שלנו אז, אבל הם היו מסוג שנקרא אוסטרלופיתקוס, ומינים קרובים להם, שהם נחשבים הרבה יותר קרובים לשימפנזה,
שזה מין מאוד מאוד קדום, הוא לא אדם.
הוא לא נחשב כאדם, הוא בעצם, יש לו מוח שהוא בגודל של שליש מהמוח שלנו, הם כן עמדו על שתיים, אבל ההנחה הייתה שהם התנהגו פחות או יותר כמו שימפנזים, ועכשיו אנחנו יודעים שפתאום יש להם כלים, זה קצת מערער אותנו. אז יכול להיות שפשוט היו מינים כן מהסוג הומו פשוט יותר מוקדם, עם מוח גדול יותר מוקדם, או שפשוט המינים המוקדמים עם המוח הקטן הצליחו איכשהו לעלות על העניין הזה של סיטוט כלים. איך הם יצורים עם מוח כל כך קטן יודעים לייצר כלים? אנחנו לא יודעים. למה הם כן ושימפנזים לא, שיש להם כמעט בדיוק אותו גודל מוח?
זהו, יש קשר בין גודל המוח בהכרח לבין ההתפתחות?
אז ההנחה היא שיש איזשהו סוג של קשר, אבל הוא לא קשר מאוד ישיר, אנחנו לא יכולים להגיד בדיוק. פעם היינו אומרים, הנה, צריך גודל מוח כזה בשביל להתחיל לייצר כלים. עכשיו אנחנו כבר לא יכולים להגיד
לא.
את זה.
אבל לא. אוקיי, זה מרתק. יש לנו תוכנית מרתקת. אנחנו רוצים לדבר, רגע לפני שנדבר על התפתחות האדם במים, או באופן כללי, יצורים חיים במים, בואי נדבר לרגע על הניאנדרטלים, הסלבריטאים של העולם העתיק. מי הם היו? למה כל כך הרבה... למה הם עיסוק של כל כך הרבה חוקרים? למה הם מרתקים אותנו כל כך?
אני חושבת שהעובדה של הסלבריטאים של העולם העתיק זה פשוט בגלל שאנחנו יודעים עליהם המון. יותר מאשר על כל מין אחר, מין אנושי אחר שכבר לא קיים. אבל בניגוד לתפיסה שיש לחלק מהאנשים, הם, בלי שום ספק, דיברנו על זה שאנחנו לא יודעים מי האב הקדמון שלנו, מי האב השושלת שלנו, מי ענף צדדי. הניאנדרטלים אנחנו יודעים בוודאות שהיו ענף צדדי. אנחנו יודעים בוודאות שהם לא התפתחו, אנחנו לא התפתחנו מהם. למעשה אנחנו חיינו ביחד. באותו זמן, ובחלק מהזמן גם באותו מקום.
בני אדם נפגשו עם ניאנדרטלים.
בהחלט נפגשו.
רבו?
איך אנחנו יודעים את זה. יכול להיות שגם רבו, אבל לא רק. אז קודם כל הניאנדרטלים חיו מלפני משהו כמו 400-500 אלף שנה, עד לפני 40 אלף שנה, רק לפני 40 אלף שנה הם נכחדו. והם חיו במזרח התיכון, בדרום אירופה, וגם במקומות מסוימים באסיה. ואנחנו באמת יודעים עליהם הרבה, אנחנו יודעים שהיה להם מוח גדול, הצורת גולגולת שלהם הייתה קצת שונה משלנו, לא היה להם כל כך סנטר, היה להם מצח יותר נמוך, אבל הם בהחלט היו חכמים, הם יצרו תכשיטים מאוד מעניינים, כנראה קברו את המתים שלהם, יכול להיות שהייתה להם איזשהו סוג של דת, או לפחות איזשהו טקסי קבורה.
הייתה להם תקשורת? זאת אומרת, הם סוג של דיברו?
אנחנו מניחים שכן, שאיזשהו תקשורת הייתה, ואנחנו, הדברים כאלה לא מתאבנים כל כך.
מילים לא מתאבנות.
אז אנחנו לא ממש יודעים, אבל אני חושבת שכנראה כן, בגלל ש... קשה ליצור תרבות שיש בה תכשיטים וקבורה ודברים כאלה, בלי דיבור. יש כל מיני מבנים שלהם שמצאו, כן. ודברים מאוד מעניינים. עכשיו, הסיבה שאנחנו יודעים שהם נפגשו עם המין שלנו.
כן, כאן נראה לי שיש קוריוז. איך כן. יודעים?
אז לפני כמה שנים חוקרים הצליחו להוציא DNA מהשלדים של הניאנדרטלים. ואז הם הופתעו לראות שאצל חלק מבני האדם המודרניים שחיים כיום, יש קצת DNA, שהמקור שלו הוא בניאנדרטלים.
מה זה אומר?
זה אומר שבשלב מסוים, אחרי שבני אדם בעצם התחילו לצאת מאפריקה, שזה היה לפני 50 עד 70 אלף שנה, לפני הזמן שלנו, בעצם התחלנו לצאת מאפריקה דרך המזרח התיכון, דרך ישראל, כי זה דרך לצאת מאפריקה, והתפשטנו לאירופה, לאוסטרליה, לאסיה, אחר כך לאמריקה, אבל איפשהו בדרך, כנראה במזרח התיכון, פגשנו את הניאנדרטלים, והיה איזשהו קשר מסוים בינינו לבינם, הקשר שממנו נולדים ילדים, ספציפית. וכיוון שנולדו ילדים משותפים לניאנדרטלים ולבני אדם, בסופו של דבר נשאר אצלנו עוד קצת DNA, שהיה שייך פעם לניאנדרטלים, מה הילדים המשותפים האלה.
בחלקנו יש מקטעי DNA של ניאנדרטלים, זה מדהים.
של ניאנדרטלים. יש היום כל מיני אתרי אינטרנט, כמו 23andMe או Ancestry.com, שיכולים לתת לך כל מיני מידע על הגנים שלך, ואחד מהדברים שמראים לך זה כמה אחוזים ניאנדרטל אתה.
עכשיו, זה לא אומר כמובן שום דבר, כן?
זה לא אומר שום דבר.
זה כמובן נשמע כמו מקור לבדיחות,
כן.
אבל לא ממש.
לא, לא. זה לא אומר שהם נתנו לנו תכונות מסוימות.
לא.
זה לא אומר... מה שכן, היות שזה קרה אחרי היציאה מאפריקה, האנשים שנשארו באפריקה, זאת אומרת, האפריקאים שאף פעם לא התערבבו עם אירופאים או אסיאטים, להם אין DNA ניאנדרטלי בכלל.
זאת אומרת, יש אנשים שהם רק הומו ספיאנס,
יש אנשים שהם
חלוטין
הומו ספיאנס, ויש אנשים שיש להם גם דנ"א ניאנדרטלי וגם דנ"א של מין אחר, שזה המין הדניסובי. יש אנשים שהם ממש ערבוב.
שמה זה אותו מין דניסובי שהזכרת כרגע?
אז המין הדניסובי זה סיפור מעניין, כי הוא בעצם זוהה רק ב-2010, ורק על ידי בדיקה גנטית. שאנשים לקחו איזה עצם שגילו בסיביר ובדקו את הגנים שלה, חשבו שזה מניאנדרטל, אבל כשבדקו את החומר הגנטי, התברר שבעצם זה מין אחר. כל מה שיש לו מהמין הזה זה שלוש שיניים וחתיכה של עצם מאצבע. אז זה הדבר היחיד שיש. אנחנו לא יודעים איך הם נראו, אנחנו לא יודעים איך התנהגו, אבל...
מה שלא מפריע, אנחנו קוראים לתאר או לצייר כן, כן. או לייצר או לא... אוקיי.
אבל אנחנו יודעים שהם היו שונים בגלל שה-DNA שלהם היה שונה, ואנחנו יודעים שבאוכלוסיות מסוימות באסיה, יש עדיין DNA דניסובי, ושמה יש משהו שכן אומר משהו. זאת אומרת, הם לא קיבלו רק DNA, הם קיבלו גם תכונה מסוימת. יש אנשים שגרים ברמות המאוד גבוהות של טיבט, ויש להם DNA שהם קיבלו מהדניסובים, גן שעוזר להם לנשום יותר טוב ולהסתגל יותר טוב למקומות גבוהים.
אז זאת אומרת, ממש יש שם כן תכונה כן. שמאפיינת אותם, ואיכשהו
שהם
גנטית...
שהם קיבלו את זה מהדניסובים.
וואו. טוב, זה היה מרתק, והזכרנו באמת את הגן, אנחנו כל הזמן מזכירים את המילה גן. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על אחד הנושאים, גם כן המרתקים ביותר, שגם הוא קשור לגנים. חוקרים רבים העלו את השאלה, האם קיים גן יהודי? עכשיו זו שאלה נפיצה, לאור ההיסטוריה וכולי, אבל זו שאלה שהיא כן מסקרנת, ובסופו של דבר היא גם שאלה גנטית. ואחד המחקרים האחרונים בנושא מצא שכן יש, איכשהו העם היהודי קשור במין היסטוריה גנטית משותפת. מה זה אומר? איך עלו על הדבר הזה? אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לדוקטור ארז גרטי ממכון דוידסון. בוקר טוב.
בוקר מצוין.
יש דבר כזה גן יהודי, או שזה רק טריק שמאפשר לנו להתרברב ולהתנסה על האחרים?
בערך. זה מזכיר לי בדיוק שאלה ששאלתי אתמול. זה נכון שכל ישראל אחים, אז ברמה ביולוגית אנחנו לא ממש אחים, אבל כמו שיונת תיארה כבר קודם, יש לנו מוצא משותף. לכל בני אדם יש מוצא משותף, ואפשר להגיד שגם לקבוצות אתניות מסוימות בעולם ש... כמונו, למשל, גם יכול להיות איזשהו מוצא משותף.
למרות שאנחנו היינו מפוזרים וודאי התערבבנו פה ושם?
נכון, נכון, היינו מפוזרים והתערבבנו, אבל בוא נגיד שהתחלנו, או חלק מאיתנו התחיל מאיזשהו מקום משותף במזרח התיכון לפני אלו אלפי שנים. עכשיו, בשביל לנסות לראות אם באמת יש לזה איזשהו בסיס גנטי, אנחנו צריכים לחפש תכונה שעוברת בתורשה מאימא לילדים, כי יהדות זה משהו שעובר בתורשה, תורשה אמהית. ויש דבר כזה. יש לנו בכל תא בגוף שלנו יש עברון שנקרא מיטוכונדריה. זה העברון שאחראי על האספקת אנרגיה לגוף שלנו, מייצר אנרגיה מסוכר וחמצן.
כן.
ולעברון הזה יש לו גם סט של גנים משלו.
כן, הזכרנו את זה כשדיברנו על חווה המיטוכונדרית. כן, אז יש לנו,
אוקיי,
יש לנו עברון, לא, זה בסדר גמור, ואנחנו שוב נחזור על זה. יש לנו עברון בתוך כל תא שאחראי על הפקת אנרגיה, ובתוכו יש DNA אחר.
נכון. עכשיו, מה שיפה שהמיטוכונדריה הזאת עוברת מאימא לצאצא, מגיעה דרך הביצית, המיטוכונדריה שמגיעים דרך תאי הזרע של הזכר, לא עוברים לעובר, אז אפשר להגיד ש... כל המיטוכונדריה, או כמעט כל המיטוכונדריה שיש לנו, הגיעו מהאימא שלנו, ואז אפשר למעשה להתחקות אחרי כל מיני תכונות שעברו מאימא לצאצאים שלה לאורך הדורות. ועשו כמה מחקרים לראות האם יש משהו שמשותף לכל היהודים, אז לא מצאו משהו אחד שמשותף לכולם, אבל לאוכלוסיות של יהודים כן מצאו שיש להם איזשהם סמנים גנטיים מסוימים שמשותפים להם. למשל, ליהודים אשכנזים יש אוסף של סמנים שמשותפים להם, ליהודים ממוצאים אחרים יש מה שמשותף להם, אז אפשר לזהות ברמה מסוימת.
כמעט השתמשנו בך באמת כדי להגיד שכל ישראל אחים, אבל לא.
אבל לא, זהו. עכשיו, מה הבעיה? יש פה כמה בעיות. דבר ראשון, אם באמת יהודים היו מתחתנים רק עם יהודים, אז יכול להיות שזה היה איכשהו עובר, אבל היו מצבים של... התבוללות בין אם מרצון ובין אם שלא, שגנים עברו גם לרוחב. זאת אומרת שנניח מישהי התחתנה עם מישהו ממוצא נוצרי והתנצרה, ואז הילדים שלה גם היו נוצרים וכך הרבה דורות קדימה, אבל הגנים שלה כן נשארו. זאת אומרת, הם לא השתנו כתוצאה מההתנצרות הזאת.
כמובן.
וההפך, אם מישהי מתגיירת, היא לא פתאום מקבלת איזשהו סמן גנטי חדש.
נכון, אז כמובן שזה לא כולל את כולם, כי באמת יש אנשים שמתגיירים ולהפך, אבל אתה אומר שכן יש מאפיינים גנטיים שאפשר
יש
ממש...
יש מאפיינים גנטיים מסוימים,
וואו.
כן.
אבל הסמנים האלה יכולים להימצא גם אצל אנשים שהם לא יהודים?
כן, בהחלט, נכון. הסמנים האלה הם משותפים לאנשים מהמזרח התיכון, זאת אומרת אפשר למצוא אותם גם אצל עיראקים, אצל תימנים, אצל ירדנים, אז זה לא לגמרי, לא לגמרי שלנו, אבל זה כן מעיד על זה שאיפשהו... אי שם במורד העץ האבולוציוני, אילן היוחסין הגנטי שלנו, אנחנו, אבות אבותינו הגיעו מהאזור הזה בעולם.
טוב, אז זה קצת מבלבל, זאת אומרת, המסקנה היא לא חד-חד משמעית, לא
ממש
ניתן לזהות גנטית יהודים.
נכון, לא ניתן לזהות, אבל אפשר, כמו שאפשר לזהות גנים לאנדרטלים, אפשר גם לזהות איזשהם סמנים שאומרים שאיפשהו באילן היוחסין היה בן אדם שהגיע מהמזרח התיכון.
אוקיי, טוב, נסתפק בדברים האלה. אוקיי, זה מאוד מורכב, אבל נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך.
אגב, כן. לפני חודש בערך הייתה איזו ידיעה באמת שדיברה על זה שהרבנות שוקלת להשתמש בסמנים כאלה כדרך לזהות יהודים, אבל התברר שלא... שזה לא כל כך יכול לעבוד.
כן, נשמע שזה לא פרקטי ולא באמת אפשר להשתמש בזה. לא, לא, אני מסכים שזה מעורר אי נוחות. השיחה הזאת באופן כללי, אבל אוקיי. אבל מאחר והמציאות מורכבת, אז זה בסדר גמור. תודה רבה לך, דוקטור ארז גרטי.
בכיף.
אז דיברנו על גן יהודי, לא ממש, אז אין ממש גן יהודי. אבל בואי נדבר לרגע על ישראל, ומסתבר שאדם פרה-היסטורי או האדם הקדמון כן גר כאן, נכון?
כמה וכמה סוגים של אדם קדמון.
זאת אומרת, כאן הייתה חגיגה של קדמונים.
כאן היה בעצם האוטוסטרדה החוצה מאפריקה. אם אתה חשוב על איפה ישראל נמצאת ביחס לאפריקה, אסיה ואירופה, אם אתה יוצא בדרך מאפריקה לכיוון אסיה ואירופה, כנראה שתעבור איכשהו בדרך ואזור של ישראל.
זאת אומרת, האדם הגיע מאפריקה, אבל חלקו נעצר כאן. חלק מבני האדם.
חלק מבני האדם נעצרו כאן. וגם היו כמה סוגים, כמה מינים של אדם שיצאו מאפריקה. אז כמו שאמרנו, המין שלנו, ההומו סאפיאנס, יצא מאפריקה לפני משהו כמו 50-70 אלף שנה, אבל לפניו היה למשל הומו ארקטוס, שיצא כבר לפני כמה מאות אלפי שנה או מיליון שנה מאפריקה.
שרק נזכיר דרך שהומו ארקטוס, הומו אדם, ארקטוס זה זקוף. נכון, אדם הזקוף, שעומד כן. על שתיים. אוקיי.
שעומד על שתיים. היו גם הרבה מאוד אחרים שעומדו על שתיים, אבל הוא הראשון שזיהו אותו שעומד על שתיים, אז הוא קיבל את השם. הוא ידע להשתמש בכלים, הוא ידע להשתמש באש, ובעצם העדות הכי מוקדמת שלנו שיש לנו לזה שהוא ידע להשתמש באש, היא ממש כאן מישראל, מאתר שנקרא גשר בנות יעקב.
גשר בנות יעקב?
כן, זה צפון לחולה.
מה מצאו שם?
מצאו שם הרבה דברים, ומצאו שם בין השאר כלים ו כל מיני דברים צמחיים ועצמות שהן קצת חרוכות ושרופות.
בקיצור, להגיד גם האדם הקדמון נסע על האש.
כן, אפשר להגיד היה אולי פשוט הייתה שם שריפה. אבל מצאו את המקומות, את הדברים האלה, החרוכים, במקומות מאוד מסוימים. יש לך הרבה מקום שלא שרוף, ואז מקום אחד עם קצת דברים שרופים, וליד כמה מטרים שם עוד מקום, קצת דברים שרופים.
מה שמעיד על זה שזו לא הייתה שריפה גדולה.
לא הייתה שריפה גדולה, זה כנראה היו מדורות, מקומות שהשתמשו בהם שוב ושוב, כדי לבשל מזון, להתחמם, להעיר, מה שזה לא יהיה. ויודעים הרבה גם על מה הם אכלו, עשו שם הרבה מחקרים על הבשר שהם אכלו, כל מיני צמחים שהם אכלו.
ובאופן כללי, אוקיי, התזונה זה משהו שמאוד השפיע על התפתחות האדם. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על ההתפתחות של האדם, אבל הממש מוקדמת. אנחנו סוטים מדי פעם מהקו הכללי של התוכנית כדי לדבר מעט על האבולוציה. דיברנו בשעה הקודמת דווקא עם דוקטור ליאורה רביד, שסיפרה לנו על סיפורים דתיים, בדרך כלל מיתים, זאת אומרת מיתולוגים של עמים אחרים, וגם הסיפור התנכי שלנו, שמתאר חיים שהחלו במה מים. ואז עלו לאדמה. בסופו של דבר גם האבולוציה מגבה את העניין הזה שהחיים החלו במים. אז אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם מי שמכיר את המים טוב מכולם, דוקטור אביעד שיינין ממחמלים, מרכז חקר מידע וסיוע, מומחה ליונקים ימיים. בוקר טוב.
בוקר טוב.
הרי החיים החלו במים.
נכון.
אוקיי. נסתפק בדברים האלה.
כן, הרבה מעבר לזה, יש המון המון תיאוריות שמנסות להסביר.
תשמע, אנחנו מנסים להבין למה דווקא מים, כי הרי גם עובר. ניסינו להבין מה החשיבות של המים בהתפתחות האדם, למשל ברחם. אבל באמת אם נרחיב את זה, אז אכן החיים עצמם החלו בסביבה מימית, נוזלית.
נכון מאוד, הערכות הן מדברות על מיליארדים רבים של שנים, כ-4 מיליארד שנה, שהתחילו להתפתח איזשהם יצורים ראשוניים, ובהמשך הערכה היא שכמיליארד, זאת אומרת, היו די באותו סיטואציה אותם בעלי חיים, ורק כמיליארד, לפני כמיליארד שנה, התחיל איזשהו תהליך של שינוי באותם בעלי חיים קטנטנים כאלה, חטאים, ואחד הדברים המשמעותיים ביותר בתהליך של ההתפתחות מעבר לזה, מכיוון שכנראה הסביבה בכדור הארץ הייתה סביבה מאוד מאוד קשה, כמו בכוכבי לכת אחרים, היה היכולת לייצר חמצן, לעשות פוטוסינתזה, זאת אומרת חיידקים שהצליחו, הייתה איזושהי התפתחות או איזשהו שינוי, ויצר אפשרות לייצר חמצן, וזו בעצם מה שהתחיל תהליך של יצירת שכבה מגינה, שכבת האוזון מה שנקרא, שהיא מגינה לנו פני הקרינה הנוראית של השמש, ולאט לאט זה יצר שכבת הגנה שידעה לייצר סביבה שבה התפתחו להם לאט לאט בעלי חיים ויצרים יותר מפותחים.
זאת אומרת שלא רק שהיה איזשהו אסון אקולוגי שהיה קשור בין היתר באמת ביצורים החטאים שנקראו כחוליות, יצרו חמצן, עיבו את האטמוספירה בחמצן ושינו פה את כל המינים, אתה אומר שגם נוצרה איזושהי שכבת הגנה שערבבה מחדש, ערבבה את הקלפים בעצם של כל החיים כאן.
לגמרי. זה היה המפתח כנראה להתפתחות חיים יותר מורכבים.
שהם היו מחוץ למים החיים האלה?
עדיין לא. עדיין ההתפתחות התפתחה במים. התהליך של היציאה מהמים היה יותר מורכב, מכיוון שהוא כבר יצא, הבעלי חיים שהתפתחו, לאט לאט הפכו להיות רב-תאים, סוגים, מצטלנים ובעלי חיים קדומים נוספים שאנחנו מכירים אותם עד היום, והם בעצם היו ראשית, הם נקראים המתירנים, יש להם מיתר, ומהם לאט לאט התפתחו החולייתנים. והחולייתנים היה השלב הראשון בעצם ביציאה מהמים. עכשיו, תהליך שהוא מאוד מעניין, ואני זוכר שיצא לי ללמוד אותו בתואר ראשון בביולוגיה, והיה מאוד מרתק בעיניי, שבעצם ה-DNA, החומר הגנטי, החומר התורשתי שיש בכל אחד ואחד איתנו, זה אותו קוד, אותו חומר שנמצא בבקטריה הפשוטה ביותר.
זאת אומרת שאבני היסוד הן זהות.
אבני היסוד הן זהות מהבקטריה הפרימיטיבית ביותר ועד אלינו, אותו קוד מדובר, ואם אני רוצה עכשיו לקחת חתיכת DNA ולשכפל אותה, זאת אומרת, לעשות אותו DNA שוב ושוב, הפטנט בהיבט הזה, מכיוון שהחומר התורשתי הוא דו-גדילי, הוא שני גדילים, ואם אני רוצה לשכפל אותם, אני צריך להפריד ביניהם, אז הדרך שאני יכול לעשות את זה, שהוא לא במנגנון טבעי, אני צריך לחמם את ה-DNA על מנת שהוא ייפרד לשני גדילים. רק אז אני יכול לשכפל אותו. והרעיון הגאוני היה לחפש את המכונה הזאת, קוראים לזה חלבון, את המכונה הזאת שיודעת לעבוד בחום שיותר גבוה. ואז הלכו ומצאו חוקרים מאוד חכמים ויצירתיים את החלבון הזה בבקטריות שחיות בבריכות של מים חמים מאוד.
אוקיי.
הם הסתגלו לחיים במים של 80 מעלות. ואז ברגע שאתה מחמם את ה-DNA שלנו, שרגיל לטמפרטורה של 36 מעלות, אתה מחמם אותו לסביבות ה-50 מעלות, הוא כבר נפרד. אבל החלבונים האלה, המכונות האלה של הבקטריות שיודעות לעבוד ב-80 מעלות, הן עדיין מתפקדות, ואיתם בעצם אפשר לשכפל את ה-DNA שלנו, וזה בעצם מראה לנו שאנחנו מהבקטריות המאוד קדומות, שגם חיו בסביבות מאוד מאוד קיצוניות של מים מאוד מאוד חמים, ועד אלינו זה בעצם אותו קוד שכולם עובדים על פיו.
אוקיי, טוב, קודם כל זה מרתק. אני מוכרח, לפני שנסיים את השיחה, לשאול, דווקא על בעלי חיים, אנחנו הרי מדברים הרבה על יונקים ימים, אתה עוסק ביונקים, ושוב שווה לדבר על ההבחנה הזו, שהיו יצורים שהתפתחו במים, יצאו במרכאות כמובן החוצה, ושבו למים.
נכון מאוד, אז אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד ממלכות של בעלי חיים. לא רק אצל היונקים, שנוצר את הלוויתנים והדולפינים ופרות הים וכן הלאה, אבל גם יש חזרה משנית אצל הזוחלים ואצל העופות, אם זה הפינגווינים שאנחנו יודעים שחזרו, בעצם עופות הים שחזרו, והפינגווינים הם נמצאים במים ובעצם איבדו את היכולת לעוף ואך ורק שוחים במים, הולכים. אז בהחלט רואים את התופעה הזאת, ואת זה אנחנו מסבירים. אנחנו החוקרים מסבירים שבעצם נוצר איזשהו מיצוי של הסביבה היבשתית באיזשהו שלב, ואז יש חזרה משנית לסביבה הימית, ושם עם יכולות, עם פיתוח של יכולות, גם חוכמה וגם כל מיני אמצעים, אפשר היה לחזור אל הים ולקבל ממנו משאבים שהם לא זמינים ביבשה, או פחות זמינים ביבשה, וככה בעצם להתפתח בים. ולנתק קשר לגמרי מהיבשה, כי הלוויתנים והדולפינים בעצם כבר כל מעגל החיים שלהם, כל מחזור החיים שלהם הוא בעצם לגמרי בים, ללא עלייה ליבשה. להבדיל מנגיד הריות הים או כלבי הים, שהם חלק ממחזור החיים שלהם, הוא כן עלייה לחוף לטובת המלטה.
אוקיי, okay, אז גם דיברנו על היצורים שהתפתחו, בעצם הכל התחיל שם, אבל חלק גם חזר למים ולים. אנחנו רוצים להודות מעמק הלב לדוקטור אביעד שיינין על השיחה הזאת. תודה רבה. אז אנחנו היום מדברים על מוצא האדם עם דוקטור יונת ישחר ממכון דוידסון. מדובר בגילויים מרתקים, ואנחנו גם גילינו שאנחנו לא יודעים המון דברים. ואחד הדברים שלא ידעתי לפני שלא קראתי את אחד הדברים שאת כתבת או פרסמת, זה על מערה באינדונזיה ששם חי לו הוביט. איך הדמות הפיקטיבית הבדיונית, שמיד נדבר על הדמות הספרותית עצמה, הגיעה לשיחה על מוצא האדם, שיחה רצינית?
אז קודם כל, זה לא בדיוק השם הרשמי שלו. השם הרשמי של המין הזה זה הומו פלוריסיינסיס, שזה נשמע פחות נחמד, זה פשוט האדם מפלורס. והוא התגלה די לאחרונה, רק ב-2003, גילו שלדים של האדם הזה, וישר הוא שיש במשהו מאוד מוזר. קודם כל הם היו מאוד קטנים. הגובה שלהם היה משהו כמו מטר אחד.
זאת אומרת, אנשים קטנים.
ממש קטנים, גם הגולגולת שלהם יותר יחסית קטנה.
אבל איפה הם ממוקמים בשיח ההתפתחות של בני האדם? או האנשים?
אז זה במשך הרבה מאוד זמן, גם היום אין ממש קונצנזוס על זה. ובהתחלה בכלל היו אנשים שטענו שהם, זה בכלל לא מין חדש. הם פשוט בני אדם מודרניים. שיש להם איזושהי בעיה התפתחותית כלשהי.
שזו, כן, זה יכול להיות.
כן, של מישהו שהוא, שהוא גמדות, או יש לו איזושהי מחלה שגורמת לו להיות קטן יותר. היום כבר יש די קונסנזוס שזה כנראה לא נכון. קודם כל, בגלל שחלק מהשלדים מתוארכים לפני משהו כמו 100,000 שנה, והם נמצאים באי פלורס באינדונזיה, כמו שאמרת, ולא היו אז בני אדם מודרניים מחוץ לאפריקה. אז איך הם הגיעו לאינדונזיה. גם מצאו כמה וכמה שלדים כבר, ולכולם יש נראים פחות או יותר אותו דבר, קטנים, נמוכים. אז כנראה שזה פשוט ימין אחר, ולמרות שהיה לו גולגולת קטנה, נמצאו לידו כלים די מתוחכמים, שזה גם היה קצת, כמו שאמרנו, אולי הגודל של המוח לא ישירות קשור ליכולת השכלית. אז עדיין יש קצת ויכוח על זה. ממש לפני כמה חודשים יצא מחקר ש... הסתכל שוב פעם על כל מיני, על העצמות האלה בדרך חדשה, עשה להם ממש אימג'ינג ומחקר מאוד מאוד יסודי, והגיע למסקנה שהם הכי קרובים למין אנושי שכבר דיברנו עליו שנקרא הומו הביליס, והבעיה היא שהוא היה די מוקדם.
שזה האדם המיומן.
האדם המיומן, מלפני 2.5 מיליון שנה בערך, שהוא היה גם די קטן, והם אומרים שהוא קשור אליו מאוד, אולי התפתח ישירות ממנו או מאוד קרוב אליו, הבעיה היא שהומו הביליס, עד כמה שאנחנו יודעים, אף פעם לא עזב את אפריקה. אנחנו מצאנו שלדים שלו רק באפריקה. אז, ואנחנו לא מצאנו שלדים של ההומו פלוריסיינסיס, שבאמת קיבלו את הכינוי הוביט בגלל שהם נמוכים. לא מצאנו שלדים של ההוביטים בשום מקום אחר, חוץ מהאי פלורס באינדונזיה. אז יכול להיות שההוביטים התפתחו באפריקה, ואז עשו את המסע לאינדונזיה, איכשהו מבלי להשאיר שום שלד בדרך. כמו שאמרנו, רוב השלדים לא מתאבנים, אז זה יכול להיות. יכול להיות שהומו הביליס, בלי שידענו, יצא מאפריקה, ואיפשהו ליד האי התפתח המין של ההוביט, או על האי עצמו. יש אגב תופעה די מוכרת שבה בעלי חיים, בעיקר יונקים, כשהם מגיעים לאי, המין נהיה קטן יותר.
מה זה אומר?
זה נקרא גמדותיים. כן, כן, פיזית. פיזית המין נהיה קטן יותר, זה קורה הרבה. יש גם
דומות הפוכות. זאת אומרת, אם ישאלו אותי את השאלה, מה תיקח איתך לאי בודד? משהו שיתאים לאיש קטן, כי אני אתכווץ שם.
בדיוק. אז אתה אולי לא תתכווץ שם, אבל אם תחיה שם הרבה מאוד דורות, אולי הילדים והילדים של הילדים של הילדים שלך יהיו קצת יותר קטנים.
מעניין.
אז תוכל להוריש להם את הכלים הקטנים. על האי פלורס בעצמו היו פילים בגודל של כלבים. למשל.
פילים בגודל של כלבים וכלבים בגודל של חיידקים.
וחולדות שהיו
חיידקים
ענקיות.
וחיידקים בגודל של כלום.
כן.
די, באמת, פילים בגודל של כלבים?
כן. תשמעי, שההוביטים כנראה צדו
אותם. אם אני אקח משהו מהתוכנית הזאת, זה שהיו יצורים חמודים, זה די חמוד נשמע,
כן,
לא?
כן, נשמע מאוד חמוד.
חמוד, עברנו לתחום החמידות. אבל את אומרת שכן, היו יצורים שהיו סוג של הוביטים.
הוביטים שמאוד מסתוריים, ואנחנו לא ממש יודעים מאיפה הם הגיעו.
אז ברשותך אנחנו ננצל את סוף השעה השנייה שלנו למשהו מעט ספרותי. הזכרת את ההוביטים, אבל בהקשר של מוצא האדם, וזה היה מרתק. בואו נדבר על ההוביטים הכביכול מקוריים, זאת אומרת הבדיוניים לגמרי, עם מיכל פז קלפ, שהיא עורכת ספרי נוער בהוצאת כנרת. בוקר טוב.
בוקר טוב.
את מכירה את ההוביטים?
מכירה אותם, כן. לא נפגשנו לצערי הרב, אבל כן נפגשנו.
זה עבור מעט האנשים שלא קראו את הספרים שעוסקים ביצורים האלה. בואו ננסה לגרות אותם ולספר להם מה סוד הקסם של סדרת הספרים הזו, או הספרים האלה שעוסקים ביצורים האלה.
אני מניחה שאתה מדבר על ספר ההוביט ושר הטבעות. זו הסדרה המוכרת. למעשה מדובר בשני ספרים. איכשהו ההיסטוריה גלגלה את זה ככה שחושבים ששר הטבעות הוא טרילוגיה, אבל למעשה זה ספר אחד שיצא בשלושה כרכים מטעמים פרקטיים לגמרי. קדם לו הספר ההוביט שג'י.אר. טולקין כתב לילדים. זה היה הספר הראשון שהוא כתב בשנת 37, וזה ספר שמספר, למעשה הוא יצר, הוא יצר סוגה, יוצא סוג של פנטזיה, נוסחה של פנטזיה שאחר כך אנחנו רואים שהשפיעה על המון 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 יצירות. יש לנו איזשהו כוח אפל שמשתלט על עולם בדיוני או העולם שלנו, ומתחיל להשתלט ולעשות דברים רעים לבני המקום. באיזשהו יישוב נידח קם לו תושב פשוט עם חיי יום יום מאוד שלבים, איכשהו נקלע לתוך מלחמת האור והחושך הזו, והוא מוצא את עצמו יוצא לאיזשהו קווסט, לאיזשהו מסע בשביל להציל את העולם. הוא צריך לעשות מעשה אחד מאוד מאוד מסוים שקשור אליו עצמו. הוא גם בדרך עובר תהליך, הוא מלווה תמיד בחברים, יש איזה קוסם, יש איזשהו כלי נשק קסום עם גם היסטוריה מפוארת ויכולות מדהימות, וככה הוא מציל את העולם.
על פניו זה נשמע כמו סיפור ששמענו פעמים רבות, ובכל זאת יש כנראה איזשהו קסם מיוחד לשני הספרים האלה.
כן, קודם כל זה המקום שבו הסיפור ששמעת פעמים רבות נוצר. זאת אומרת, טולקין המציא את הנוסחה הזו שחזרה כל כך הרבה פעמים. וכן, בהחלט יש קסם.
כן, זה ספר שהוא פורץ דרך ויצר את הסוגה בעצם?
בהחלט, בהחלט. הוא יצר את הנוסחה הזו. הוא יצר את הנוסחה שאנחנו פגשנו ופוגשים ונפגוש כל כך הרבה פעמים. עכשיו, ברור שיש לזה קסם רב. קודם כל, כיוון שאם נסתכל נגיד על המיתולוגיות, אז יש לנו תמיד גיבורים, הירואים, מרשימים ואלים עם המון המון כוחות שמצילים את העולם, מצילים את המצב. ופה מדובר באדם כמוני כמוך, אדם שפתאום מוציאים אותו מחיי היומיום שלו. הוא בכלל לא, נגיד ההוביט, אם אנחנו מדברים על בילבו שהוא הגיבור של הספר ההוביט, הוא בחור קטן, כמו שנאמר פה, שאוהב את חיי הנוחות שלו, אוהב בעיקר לשן את המקטרת ולאכול ארוחות טובות, ולא מתעסק בשום עניינים גדולים, הוא לא הולך להציל עולם, הוא לא פוליטיקאי, הוא לא שום דבר. ואיכשהו הוא יוצא, שפתאום מגיעה לו הביתה איזושהי חבורה של הרפתקנים, שגוררת אותו להרפתקה, מסכנת חיים, בסופה הוא לא יצא, הוא לא יצא ממנה כפי שהוא נכנס, והוא גם יציל את העולם.
אז כמו שאת אומרת, הסוד של הספרים האלה, קודם כל שזה היה מראשוני הסוגה הזו של פנטזיה, הם בנויים בסגנון או על פי הארכיטיפ של מסע הגיבור, אבל עדיין סוג של יסדו ז'אנר או סוגה.
תראה, ז'אנר הפנטזיה היה גם לפני טוב.
אז אני משער, כן.
כן, אבל הוא באמת המציא, הגה את הנוסחה הספציפית הזו, שאחר כך הובילה להרבה מאוד.
וככל הנראה שגם מדובר בספרים טובים, שכיף לקרוא, אחרת זה לא היה קורה.
הם באמת מצוינים. קודם כל, העולם של טולקין הוא עשיר, ובאמת אין הרבה שהצליחו לשחזר את בניית העולם שלו. הוא היה לשונאי, הוא חקר שפות, ובספר הזה הוא המציא עולם והיסטוריה של עולם, ושפות והיסטוריה של עמים, ושפות שלמות הוא ברא, ממש עם כל המבנה הלשוני שלהן וכולי, ושירים. יש המון המון ז'אנרים, תת-ז'אנרים בתוך הספרים האלו. יש שם ספרות הומוריסטית, ויש שירה, ויש באמת את ההרפתקה והאפי, ויש המון 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 דברים. יצירה מאוד עשירה, מאוד מאוד מרשימה. עכשיו, בנוסף לה, באמת לעולם הדמיון המופלא שלו, הוא גם מדבר על המון נושאים שנוגעים לנו כאנשים. זאת אומרת, יש פרט מול חברה, ויש עצמאות מול הריצור.
מעניין.
את האנטי, את כל הדיון האנטי-מלחמתי. הרי טולקין כתב, אחד הדברים שהשפיעו עליו יותר מכל בכתיבה של הספרים הללו, הן מלחמות העולם שהוא נלחם בהן. ובאמת יש דיון דרך הדמות של בילבו ואחר כך פרודו, שעוברים, באמת עוברים מלחמות עולם בסופו של דבר.
טוב, אני חושב שהנקודה האחרונה הייתה באמת המסמר האחרון, אבל בהפוך, לא של ארון הקבורה של זה שנקרא את זה, אלא הפוך, שכנעת אותנו לגמרי. אני מודה לך מעומק הלב, מיכל פז קלפה, לשיחה הזאת. תודה רבה.
תודה, נתראות.
תודה רבה, ואנחנו בעצם סיימנו את ספיישל מוצא האדם, עם סטיות קלות להוביטים ולשלל עניינים.
סטיות לטולקין זה תמיד טוב.
כן, זה בסדר גמור. אנחנו קודם כל רוצים להודות למי שליוותה את השידור הזה בצורה מרתקת, דוקטור יונת אשחר ממכון דוויטון, תודה רבה.
תודה רבה.
ותודה רבה לכל מי שעמל על השידור הזה, תודה רבה לנתיב רובנזון, אבי שמה, ינת אורי, תודה רבה לחן אורז, תודה רבה ליואב כהן, תודה רבה לדניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגל שפירה ולארי בן דוב. אנחנו נהיה פה ביום ראשון עם שלל ענייני ידע ומדע, שיהיה בינתיים סוף שבוע נעים ושקט.